יצחק דוד גרוסמן.
ערב שבת קודש פרשת מתות. מאזיני כל חי יקרים, כתוב בפרשת השבוע, איש תידור נדר לשם, או ישבע שבועה לאסור איסור על נפשו, לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה. התורה מלמדת אותנו כאן, שאדם חייב לשמור את מוצאי פיו, ככל היוצא מפיו יעשה. אומרת לנו הגמרא, בכתובות, סיפור על רבי שועה בן לוי, שהגיע זמנו של רבי שועה בן לוי להיפטר מהעולם, שלחו את מלאך המוות לקחת את נשמתו. ביקש ממנו רבי שועה בן לוי להראות לו ברגעיו האחרונים את מקומו בגן עדן. הסכים לכך מלאך המוות. כשהגיעו לגן עדן, הראו לו את מקומו, קפץ רבי שועה בן לוי ונכנס לשם, ואמר, אני נשאר פה חי. מלאך המוות אחז בו, ורצה להוציא אותו. ואז נשבע רבי שועה בן לוי שלא יצא משם. אמר הקדוש ברוך הוא, שיבדקו בפנקסו של רבי שועה, אם נשבע פעם אחת והותירו לו את שבועתו, אם הוא חיפש איזשהו היתר להתיר את שבועתו, את נדרו, הוא לא שמר על מוצאי פיו, יוציא אותו וימסר בידי מלאך המוות. אבל אם אף פעם לא ביקש התרה על שבועתו, ותמיד שמר על מה שהוציא מפיו, יישאר חי בגן עדן. ונמצא בפנקסו של רבי שועה בן לוי, שמימיו לא יתיר שבועתו, אלא כל מה שהוציא מפיו קיים. ולכן הוא נשאר חי בגן עדן, ולא היה למלאך המוות שליטה עליו. וליאור הנביא הכריז לכבודו, פנו מקום לבן לוי, פנו מקום לבן לוי ששומר ושמר את מוצאי פיו. רואים מכאן את הכוח הגדול כשאדם שומר ממש על מה שהוא מוציא מהפה. רואים מכאן עד כמה גודל הכוח של אדם שהוא שומר על פיו. מאזינים יקרים, תלמידי הבעל שם טוב, פרשו את הפסוק, לא יאכל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה, ופרשו את זה כך. אם אדם לא עושה דברו חולין, יאכל מלשון חולין, יש לו את הכוח שכל היוצא מפיו יעשה הקדוש ברוך הוא. צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. ורבינו רבי חיים ויטל, תלמיד הארי הקדוש זכותו יגן עלינו, אומר, כל דיבור שמדבר האדם הוא פועל למעלה, אם לטוב ואם חס וחלילה ההפך. אם מדבר דברי קדושה, מעוררו למעלה השפעה של קדושה וחסד. ואם חס וחלילה מדבר דברים אסורים, הוא נותן כוח לסתרחה חס וחלילה. וזה הוא פירש, ככל היוצא מפיו יעשה למעלה. מה שאתה מדבר פה נעשה למעלה. ולכן לא יאכל דברו, לא יעשה דבריו חולין, כי כוח הדיבור הוא כוח חזק. כמו שהבעל שם טוב אמר במשנה באבות, דע מה למעלה ממך. אם אתה רוצה לדעת מה קורה למעלה, זה ממך. אם אתה מדבר דברי קודש, אז אתה מוסיף רחמים והשפעה וחסד. ממך וחלילה ההפך, ההפך. מאזינים יקרים, מדוע הקפיד הקדוש ברוך הוא כל כך על מוצא פיו של האדם? כי כתוב בתורה, בבריאת שמיים וארץ, כתוב, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אומר התרגום, ונפח באפו נשמתה דחיה, ואבה באדם לרוח ממללה. השם הכניס נשמה באדם, והוא נהיה אדם מדבר. זאת אומרת שהכוח של הנשמה מתבטא בדיבור, כי על ידי הדיבור אנחנו מתחברים עם הקדוש ברוך הוא. ונשמחה פרשת לא יחל דברו לפרשת מידים ומוספים שקראנו בפרשה הקודמת, להגיד לנו שהתפילות הן במקום קורבן, כמו שנאמר, תפילות כנגד מידים תקנו, ונאמר ונשלמה פרים שפתנו. ואמרו חז"ל במסכת מנחות, זאת התורה לעולה ולמנחה, שכל העוסק בתורת עולה ומנחה כאילו יקריב עולה ומנחה. בדרך הכוח שאתה לומד תורה, אתה לומד הלכות עולה כאילו אתה הקרבת את קורבן עולה. וזהו הכל, כל יעקב, כל התורה וכל התפילה, וכל זה בא בכוח הדיבור. ולכן כל כך הקפידה התורה על מוצאי שפתיך. חז"ל אומרים שהדיבור הוא כלי שרת, כמו שבבית המקדש היו כלי שרת בקורבנות, ככה הפה הוא כלי שרת להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. המגיד מקושניץ אומר, לא יאחל דברו, אפילו סתם דברים, אפילו שיחת חולין, אל תחלל, אל תעשה אותו זול וחילול. רבותיי יקיריי, אחידה, זכותו יגן עלינו, אומר לנו, כל דיבור שמדבר האדם, אם הוא של מצווה, נעשה מלאך קדוש. נברא מלאך קדוש. ואם חס וחלילה ההפך, נברא מלאך רע. ואם המלאכים המלווים אותו לנצח. כתוב בספר ראשית חוכמה שער הקדושה. וזה לשונו. אומר לנו, בזה תבין מעלת הראשונים עליהם השלום. שהיה תפילתם נשמעת מיד, מפני שהיו נזהרים שלא לפגוע בדיבורים. הם נזהרו שלא לפגום בדיבורים בשיחה בתהילה ושאר דברים הפוגעים בלשון, כגון לשון הרע, רכילות, שקר. ולכן הייתה תפילתם בוקעת רקיעים בעולם מעלה לעורר רחמים. וכך כתוב בזוהר הקדוש, שבשעה שרבי שמעון בר יוחאי זכותו יגן עלינו עסק בתורה ובתפילה, היו אלפים ורבבות מלאכי השורת שומעים קולו. ואתם, אומר הזוהר, כי מפני שהיו אי מוצאת הפה, חמישה מוצאות הפה שלו הם היו תאורים וקדושים. שלמה המלך אומר בקהלת, אל תבעל על פיך, כי האלוקים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מועטים. לכאורה לא מובן הקשר בין הדברים, מכיוון שהאלוקים הוא בשמיים ואתה על הארץ, לכן יהיו דבריך מועטים. אלא שלמה המלך בא להזהיר את האדם שישמור את פי ויתבונן היטב על כל דיבור ודיבור קודם שמוציא אותו מהפה. כי האלוקים בשמיים, כלומר, כמו שהשם יתברך שהוא בשמיים מנהיג את כל הבריאה, כך אתה על הארץ מנהיג את הבריאה על ידי דיבוריך. כי כוח דיבורך הוא רב מאוד לפעול נוראות בכל העולמות. הגמרא אומרת בכתובות על רב ינאי, שקילל את חותנו בטעות, כי הוא סבר שעשה דבר שלא כשורה. מסבירה הגמרא על זה, כשגגה יוצא מפי השליט, זה יתקיים, והחתן שלו יסתלק מהעולם רחמנא ליצלן. שואל רב אלחונן וסרמן בספר קובץ שיעורים, הרי הטעם שהברכות והכללות של הצדיקים מתקיימות, כי רצון יראיו יעשה. זה הרצון של הצדיק, אבל כאן אי אפשר לומר שרב ינאי רצה שחתן שלו ימות. מדוע התקיימו דבריו? אומר רב אלחונן וסרמן, מכאן אנחנו למדים שמה שיוצא מפה קדוש פועל בטבע, אפילו בלי שום כוונה. כמו שכתוב ועשים דברה בפיך לנטוע שמיים וארץ. וזה כמו הגרזן שחוצף, גם בלי כוונה, הטבע של הגרזן שהוא חוצף. אותו דבר, כשיהודי שומר על הפה שלו, יש לו את הכוח שזה פועל, אפילו בלי כוונה. כשגגה יוצא מפי השליט, אתה שולט על עצמך, אז אפילו בשגגה הדבר הזה פועל. אז מה למדנו, רבותיי יקיריי? כמה יש כוח לאדם שהוא שומר את פיו. ואם הוא שומר את פיו, מה שיוצא מפיו מתקיים. זכיתי להיות קרוב לבבא סאלי, זכותו יגן עלינו ועל כל עם ישראל. בערב שבת אחד אני מקבל טלפון מיהודי שקוראים לו מנשה שטרן בלונדון. הבת שלו בגיל 4 נפלה מקומה רביעית, והיא הייתה במצב ממש של כסיסה. קראו לכל המשפחה להודיע להם, תיפרדו, המצב הוא קשה. הוא ביקש ממני שנלך לבבא סאלי ונבקש ממנו שיתפלל על הילדה. הערב שבת הבבא סאלי לא היה מקבל, אבל זה פיקוח נפש. נכנסנו לבבא סאלי, אני ואחי הרב רבן ציון, שליטה. הבבא סאלי הבין שיש כאן משהו שמעיק מאוד שבאים בערב שבת. סיפרנו לו שמנשה שטרן התקשר ואמר שהמצב קשה מאוד, הוא כבר ידע למקרה של הילדה. הבבא סאלי היה באמצע שניים מקרא ואחד תרגום. סגר את החומש, התחיל למרמל עם הפה תפילה, תוך כדי שהוא מתפלל, התכופף, התכופף כמעט ליד הברכיים. ואז הוא הרים את ראשו ועשה עם הידיים, התפילה התקבלה. באותו רגע שהוא אמר, התפילה התקבלה, הילדה פתחה את העיניים בבית החולים. נס גלוי. מאיפה היה כוח לבבא סאלי, שעל ידי שהוא יושב פה ומתפלל, התפילה התקבלה? הכוח היה שמקטנות הוא שמר על הפה שלו, כפי שידוע. הוא אמר, השתמש עם הפה שלו רק לקדושה. בבא סאלי, הכוונה, אבא מתפלל. הפה שלו היה כלי שרת, ממילא כל שיצא מפיו התקיים. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. צדיקים זכותם יגן עלינו גילו לנו שהצרות הנוראות והחורבן רחמנא ליצלן נגרמו על ידי פגם הלשון, שנאת חינם, לשון הרע, מחלוקת. האמרי נועם זכותו יגן עלינו אומר על הפסוק, על אלה חשכו עינינו. הרמז הוא על אלה, אלה זה ראשי תיבות אבק לשון הרע. על אלה חשכו עינינו, הביאו את הגלות. הגמרא בערכין אומרת שלא נחתם גזר דינם של אבותינו בחטא המרגלים, שזה הביא הרי את החורבן, כמו שכתוב, והפקו בלילה, זה היה בתשעה באב, והשם אמר להם, אתם בכיתם בחייה של חינם, בלילה הזה תפקו בחייה אמיתית. אבל מה היה הגזר דין של חטא המרגלים? זה היה עניין של לשון הרע. דיברו לשון הרע על ארץ ישראל. אותו דבר נאמר בגלות מצרים. משה רבנו אומר, אכן נודע הדבר. הוא ראה את הסבל של עם ישראל. הוא לא הבין מה הסבל. אבל כשהוא שמע שיש לשון הרע, יש מלשינים, יש מחלוקת, אמר, אכן נודע הדבר. זה הביא, זה מביא את הגלות. כתוב בפרשת שופטים, כי פלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך. אומרים הספרים הקדושים, כי פלא ממך דבר המשפט, הכוונה, אתה מתפלא למה יש משפט, למה יש צרות בעולם, למה יש דם לדם, מה קורה פה? זה הכל דברי ריבות בשעריך, זה הכל המחלוקת והשנאת חינם והלשון הרע. וכך אומרים חז"ל, שאחיו שהיה רשע ודור קשה היה עבודה זרה, ובכל זאת ניצחו בכל המלחמות, כי לא היו ביניהם מלשינים. אבל בזמן דוד המלך, שהיה תורה ומצוות, אבל נשפך הרבה דם לא עלינו, כי היו מלשינים והיה מחלוקת. לכן, אנחנו עכשיו, בימים אלה, צריכים לקבל על עצמנו, במקום שנאת חינם, אהבת חינם, כמו שאתה סולח לעצמך, ואתה מוצא כל הסבר למעשיך, ככה תסלח לחברך, כך תמצא כל הסבר לחברך על מעשיו, ואז אם נתקן בעזרת השם את השנאת חינם על ידי אהבת חינם, נזכה לגאולה. מאזינים יקרים, כתוב בפרשה, ויאמר אליעזר הכהן אל אנשי הצבא באים למלחמה, זאת חוקת התורה. אומרת הגמרא במסכת פסחים, למה אליעזר אמר את ההלכה הזאת ולא משה רבנו? כי משה רבנו הגיע לכלל כעס, ורש"י מביא את זה, שאתה מגיע לכלל כעס, אתה מגיע לכלל טעות. כפי שכתוב בתורה, ויקצוב משה על פקודי החיל. מה אנחנו למדים מכאן? גודל הכוח הארס של כעס. אפילו משה רבנו, שכעס, הוא הגיע לכלל טעות. והגמרא אומרת על זה שכל אדם שכועס, אם חכם הוא, חוכמתו מסתלקת ממנו. מביא לרעיון, הרי כעסו של משה רבנו על אנשי החיל היה כעס מוצדק בתכלית, שהרי מלחמת מדיין לא נולדה אלא בעקבות החטאת בני ישראל על ידי בנות מדיין. ובמצב כזה ברור ופשוט, כי הן צריכות להיות הראשונות שלא יישארו. הותרת בנות מדיין בחיים יפתה בהחלט סיבה מוצדקת לכעסו של משה רבנו. ועם כל זה אומרים חז"ל, אף על פי שהכעס היה מוצדק, הסתלקה ממנו ההלכה, והיה צריך אלעזר להגיד את ההלכה. מסביר רב חיים שמולביץ, ראש ישיבת מיו, שסילוק החוכמה בגלל כעס אינו בגדר עונש, אלא בגדר טבע שהטביע הקדוש ברוך הוא בעולמו, שהכעס גורם לאיבוד הדעת, ובאבידת הדעת מסתלקת החוכמה. כשם שאש טבעו לשרוף, כך הכעס טבעו לאיבוד החוכמה. לא משנה אם מוצדק או לא מוצדק. כל כעס, אפילו המוצדק ביותר, גורם לאיבוד הדעת וסילוק החוכמה. רבינו רבי חיים ויטל, גדול תלמידי הארי הקדוש זכותו יגן עלינו, אומר לנו, כי כל אווירה פוגמת בעבר אחד, אותו עבר שנעשה בו אווירה. אבל מידת הכעס פוגמת בכל הנשמה כולה. וכך אומרת הגמרא בנדרים, כל הכועס אפילו השכינה אינו חשובה כנגדו. שנאמר, כתוב בתהילים, רשע כגובה אפו בא לדרוש, אין אלוקים כל מזונותיו. רחמנא ליצלן, אין אלוקים. מה הקשר לזה? וחז"ל אומרים לנו שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. מה הקשר של עבודה זרה לכעס? אומר רבי לתניא באיגרת הקודש, והטעם שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה מובן ליודעי בינה, לפי שברגע שאדם כועס, מסתלקת ממנו האמונה. כאילו היה מאמין שהכל הוא מהקדוש ברוך הוא, מעת השם הייתה לו זאת. לא היה בכלל כועס. ואף, כך הוא כותב, ואף שבן אדם שהוא בעל בחירה, הוא מקלל אותו, הוא מכה, הוא מזיק ממונו, אז באמת בדיני אדם הוא חייב, ובדיני שמיים הוא חייב האיש הזה. למה? על רוע בחירתו, הוא בחר ברע. אבל אף על פי כן, אתה שניזוקת כבר נגזר מן השמיים והרבה שלוחים למקום. ולא עוד אלא אפילו בשעה זו ממש שהוא מקלל אותך, מכה לך. בו ברגע מתלבש בו כוח השם ורוח פיו יתברך שנותן לו חיות להוציא את זה מהפה. כמו שאמר דוד המלך, השם אמר לו לקלל. איפה השם אמר לו לקלל? אלא הכוונה היא באותו רגע ששימי בן גרו קילל לדוד המלך, מי נתן לו את הכוח, את החיות באותו רגע הקדוש ברוך הוא? לכן אם אתה מאמין שהכל הוא בהשגחה פרטית, אז אתה יודע שממנו לא יכול לצאת רע, וכך היה צריך להיות. ואם אתה כועס, כאילו עובד עבודה זרה, זאת אומרת אתה מאמין שהאדם הזה יש לו את הכוח לקלל לך. האדם הזה יש לו כוח לפגוע בך. אז יש עוד כוח חוץ מהקדוש ברוך הוא, זה עבודה זרה. הגמרא אומרת לנו במסכת פסחים, אמר רב מני בר פטיש, כל הכועס אפילו פסקו עליו גדולה מן השמיים מורידים אותו. מאיפה לומדים את זה? לומדים את זה משמואל הנביא. שמואל הנביא צובה על ידי הקדוש ברוך הוא למשוך את אחד מבניו של ישי למלך. כשראה את אליאב בנו הגדול של ישי, חשב שעליו דיבר השם. אלא הקדוש ברוך הוא הודיעו שאליאב אינו ראו למלוכה. למה? כי מהסתיו. אף על פי שלך תחילה היה ראו למלוכה. למה השם מאס בו? שהוא כעס על דוד המלך, שבזמן המלחמה עם הפלישתים, הוא עזב את הצון והלך להילחם עם גוליית. אז כתוב שם שאחיו הגדול כעס עליו וגער בו, ואמר לו, למה זה ירדת אבל מי נטשת את הצון? ולכן בגלל שהוא כעס, הוא איבד את המלוכה. וכך כותב הרמב״ם בהלכות דעות, שיש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהם בבינוניות, אלא התרחק מהם מן הקצה אל הקצה. והוא הכעס. הכעס היא מידה רעה עד למאות, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחרון. ואפילו על דבר שראוי לכעוס עליו, גם כן לא יכעס באמת. ואפילו אם הוא רוצה להטיל אימה על בניו ובנותיו כדי שיחזרו למוטב, יראה את עצמו בפניהם כאילו כועס, כדי לחנחם. אבל בתוכו יהיה דעתו מיושבת, ורק אז יוכל להשפיע. המשפיע הרב אליהו לופיאן, זכר צדיק לברכה, כותב בנו עליו, שמימיו לא היה מייסר את ילדיו על מעשה רע שעשו, תקף ומיד סמוך למעשה. תמיד תמיד היה ממתין ומחכה עד שיתקרר מכעסו, אם היה לו, ורק אז, כשהיה בטוח שבתוכחה שלו לא מעורבת שום מידה של כעס, אז היה מהיר לילדיו. הרמב"ן נותן לנו עצה, איך להינצל מן הכעס. באיגרתו המפורסמת לבנו, כך הוא כותב, השתדל תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, לכל אדם, מי שיהיה, ובכל זמן, אפילו שאתה לחוץ, או באיזה מצב שאתה נמצא, תדבר בנחת, ובזה תנצל מהכעס, שהיא מידה רעה להחתיא את בני אדם. שנאמר, אסר כעס מליבך ועבר רעה מבשריך. מאזינים יקרים, חז"ל אומרים לנו הדבק ממינותיו של הקדוש ברוך הוא. מה כתוב אצל השם? ערך אפיים ורף חסד. שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים, הוא לא כועס, לא רק שהוא לא כועס, הוא רף חסד. אפילו שמגיע לכעוס עליך, הוא סולח לך. והולך איתך במידת החסד. היה יהודי צדיק בירושלים, רב אושר פריינד. רב אושר הזה, לפני שהוא התגלה והיה לו חסידים, היה לו חנות ברחוב יפו של תכשיטים. פעמיים בשנה היה נוסע לחיפה וקונה את התכשיטים מהימאים שהיו מביאים סחורה מאפריקה, והיה מוכר אותם וכך היה מרוויח. פעם אחת הגיע לחיפה וקנה את הסחורה ומילא שתי מזוודות עם התכשיטים. משם המשיך למירון. הוא הגיע למירון, הוא פגש את חברו רב פישל אניג, זיכרונו לברכה. הוא אמר לרב פישל, פישל, אני רוצה לקפוץ לגוש חלב, להשתתח על קברו של יוחאי, אביו של רבי שמעון, ייקח לי איזה שעה, שעה וחצי, תשמור לי כאן על המזוודות. ואז פישל אמר בסדר. חוץ מכבודכם, פישל נכנס רגע לשירותים ואז הוא יוצא החוצה והמזוודות נעלמו. ורב פישלה הזה מתרוצץ ומדמיין לעצמו, הנה רב אושה יגיע, מה יהיה פה רכוש כזה? והוא ידע שרב אושה לקח הלוואות כדי לקנות את הסחורה. והנה רב אושה מגיע, הוא מסתכל על פניו של רב פישלה, הבין מה שקרה, ואמר לו ככה, פישלו, המזוודות אינם, אה? בוא נעשה סעודה ביחד. יש לי אצלי סרדינים, קופסת סרדינים, בוא נעשה סעודה. ומעולם רב אושה לא העיר ולא אמר מילה לרב פישלו, איך ייתכן? למה לא שמרת? אתה הרי ידעת מה היה שם. למה? כי רב אושה חי את האמונה בקדוש ברוך הוא. הוא האמין שזה רצון השם, ולכן היה לו את הכוח ועוצמה לא להגיד מילה, ומאז הוא נהיה החבר הכי טוב של רב פישלו. רבותיי יקיריי, בואו נלמד מהסיפור הזה. אני הכרתי את רב אושה והכרתי את רב פישל והכרתי את הידידות שלהם. זה הפירוש, ערך אפיים ורב חסד. הוא נדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא והאמין שכך רוצה השם. ולא רק שאני לא כועס, אלא אני הולך איתו במידת החסד. יהי רצון שנקבל על עצמנו הנהגה קדושה זו ונזכה לכל הברכות שהקדוש ברוך הוא מבטיח על מי שנדבק במידותיו. שבת שלום ומבורך.